פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, אנחנו עם התוכנית שברקע מתנגנים קולות ההפגנה הגדולה, עצרת המיליון, מה שקוראים. בשאלה היא אבי, וקודם כל ערב טוב לך, אתה נמצא שם
בעצרת המקרה? לא, אני, תשמע, א', אני בתל אביב, דבר שני, ראיתי את הוראת רבותינו שאסור ללכת. מה לכהן בבית הקברות? אז כהן אני לא, אבל למה ללכת לבית הקברות?
אגב, אתה מדבר על האות רבותינו, אני לא ראיתי הוראה לא ללכת. מה שאני כן ראיתי, ולדעתי ממומן, יש פה הרבה כסף של השמאל, מדובר פה באיזשהו פרסומאי או איזה גוף שמקבל מהם תשלום ומריץ רמקולים ולא לבוא לעצרת, וראיתי גם הודעות.
כן, יש רמקולים שרצים בירושלים, שרצו
כן, וראיתי גם הודעות, וראיתי גם הודעות לפני שבוע, שאנחנו החרדים אסור לנו להתערב ברפורמה המשפטית. זה לא נראה לך משהו מאורגן, זה כאילו זה קנאים.
ברפורמה הזאת, כל עוד שאתה רואה מאורגנת וממומנת, במאבק נגד הרפורמה, אין ספק בכלל, ואתה רואה אגב איך מפלגות הימין והארגונים למיניהם משנוררים כמה מיליונים המפלגה הזאת, כמה מיליונים המפלגה האחרת, שם זורים לך כספים בלי הפסקה, ויש מישהו יד מכוונת ויד מממנת, הכסף הגדול נמצא שם, ורואים את זה גם ברחובות, כמו שביבי מעריך שזה כבר הגיע לכמה מאות מיליונים, וקמפיינים הוא מבין. רק לקנות, אתה יודע, שלט באיילון לשבוע, זה סביבות ה-50,000 שקל, הם השתלטו על כל המדיה. שלא לדבר על אלה שמתמסרים אליהם בחינם, לדבר על מה שעולה כסף, הם השתלטו על הכל.
אני נסעתי השבוע לתל אביב, לזה עניין, אני טיפוס ירושלמי, אבל עברתי את איילון, לגרדיה, עד הסוף, ספרתי שם קרוב ל-15 שלטי חוצות, אחד מהם נדמה לי היה בעד הרפורמה, כל היתר היו נגד בסגנונות שונים, אתה אומר 14,000 לשבוע.
לא, סביב ה-50,000 לשבוע.
50,000 לשבוע, כפול 14, מזה אתה יכול להבין שבשבוע אחד לבד הם זורקים פה קרוב למיליון שקל. ואיפה כל הסטיקרים, ואיפה כל הטיזרים בתקשורת, מאיפה יש להם כל כך הרבה כסף? אתה חושב שזה קרנות מחוץ לארץ?
לא, כל הייטקיסטים מממנים את זה, אתה רואה מי משתתף במחאה הזאת, נו. כל בעלי הממון, הייטקיסטים, הם שמים כאן כסף. הגופים הממשלתיים למיניהם, זה נראה לי הכסף הקטן, זה קמפיין וכסף גדול של מאות מיליונים. אף גוף לא שם היום כסף כזה במזרח התיכון בישראל. אתה רואה, אבל אתה רואה מי יוצאים להפגנות, זה חבר'ה שעשו מיליארדים, והם שמים את הכסף שלהם כאן, לגוף העניין שאומרים לחרדים לא לצאת, אני חושב שזה צודק, ואמר לי פעם מחנך שעד היום אנחנו מלקקים את הפצעים מהפגנות אוסלו, שאז הרבה חרדים יצאו, הוא אמר, הייתה לה זה הקצנה ימינה, ואנשים התרגלו ככה למחות ברחוב, וכל העיר בוביה, אז יש כאן אמירה חינוכית, ואני חושב שגם ביתד נאמן, אנחנו לא פרשן יתד נאמן, כן? אבל גם שם, הדגש הייתה, אנחנו בעד הרפורמה, נגד היציאה המשותפת להפגנה, זה מסר נכון.
ואני, יש לי רק שאלה, אולי הגישה שלהם היא אחרת, תראה, אנחנו יודעים שבקרוב תהיה עוד הפגנה, ואני מבשר עליה כבר עכשיו לציבור הרחב, בקרוב תהיה הפגנה בעד חוק הגיוס, כי כמו שנתניהו לא העביר את הרפורמה, ואנחנו רואים שההפגנה היא נגדו בעצם, נגד מי ההפגנה הזאת? בואו ננתח קודם כל את זה, אחר כך נעבור להפגנה שאני חושב שתהיה עוד מעט, למען חוק הגיוס. נגד מי מפגינים פה, אבי?
זו הפגנת חיבוק לנתניהו, שמחבקים אותו, איך אנחנו חיבוק? תמיד אומרים, חיבוק חזק כדי שכולם ישמעו את הקנק. זה כאן לוין מבין שהוא מורח אותו, בימין מבינים שביבי היה שמח למסמס את הרפורמה, והם בעצם אומרים לו, דיר בלק, יהיו כאן 100-150 אלף איש ברחובות, שלא מוכנים שתמרחו אותם. זה המסר שעולה היום הרחוב, וזה גם הגיע מבין שרי הימין, אלה שריצו את הרפורמה הזאת, והם מבינים שהם די נזנחו. בוא נגיד שאם לוין היה יודע שהוא יהיה בסיטואציה הזאת כעת עם נתניהו, הוא לא היה לוקח את תפקיד תיק המשפטים, אני חושב שגם ביבי לא היה נותן לו את התיק הזה, אחרי מה שהוא הביא אותו, אבל זה כבר סוגיה אחרת שדיברנו עליה רבות. ההפגנה היא, אני מסכים איתך, גם נגד נתניהו.
אבל תראה פה איזה ספין מתוחכם, בראשית השבוע היו כל מיני הדלפות שנתניהו מאחורי הקלעים פועל בעד ההפגנה. זה בלוף אחד גדול, זה פשוט בא להגיד לבייס הימני, אני נתניהו לא נגדכם ואתם לא נגדי, אני אפילו עוזר לכם כאילו בשקט. זה כזה תרגיל אופייני של נתניהו, שאני אומר לך שכמה שאנחנו טוענים שהוא חלש וכל זה, אבל בספינים הוא נשאר מלך העולם.
זה פחות עובד אבל לאחרונה, אתה רואה שזה פחות עובד. והשאלה באמת, יעקב, איך, ונדבר על זה גם עם פורוש, איך כל הסיטואציה הזאת תשליך על חוק הגיוס, כי אנחנו כבר רואים את ה... ואתה אומר שההפגנה הבאה תהיה בעד חוק הגיוס, אז אני מדבר איתך כבר על ההפגנות שהן נגד חוק הגיוס.
אבל ברשותך שיח...
שמנסים להפוך עכשיו, כשהם מבינים, אתה אומר, זה רפורמה שממומנת, ויש כאן, סליחה, מחאה שממומנת, שמים כאן כסף גדול, מבינים שאם ביבי יבלום את הרפורמה, יהיה קשה לצאת על זה לרחובות, ואנחנו כבר רואים שהם מסמנים את היד הבא, שהיד הבא זה השוויון בנטל. ועד שאתה מדבר על ההפגנה בעד חוק הגיוס, בוא נדבר על זה שיצאו להפגין נגד חוק הגיוס, ומה זה משליך עלינו.
אני אגיד לך בדיוק איך זה משליך עלינו. תראה, כל המאבק הזה נגד הרפורמה המשפטית נועד בעצם להפיל את הממשלה. היעד המשני היה לעצור אותה והם השיגו את זה, הם עצרו. היעד המרכזי נותר להפיל את הממשלה. עכשיו, בחוק הגיוס אפשר להפיל את הממשלה. איך? אם הוא לא יעביר את החוק הזה לנתניהו, מועצות גדולי התורה וחברי כנסת החרדים יגידו לו, כמה שאנחנו חוששים מהשמאל ומה שיבוא, אבל אם אתה לא מסוגל להעביר את החוק הזה, אז אין לנו מה לעשות איתך. לכן אני צופה שהקרב על חוק הגיוס יהיה יותר מר מאשר הרפורמה, כי פה יגייסו לא רק ימין שמאל, יביאו גם מכוחות הימין. אתה יודע, כל הסיסמאות, בנינו נהרגים ואתם לא, ואלה משתמטים והמילואים ניקים. אגב, אתה זוכר שיואב קיש, שר החינוך היום היה מראשי מאבק המילואים ניקים ב-2011,
כן, והם הצליחו לעצור את חוק הגיוס.
אתה זוכר שהם הצליחו לעצור את חוק הגיוס?
כן, אבל עדיין אני חושב שהשורה התחתונה תהיה שהרפורמה לא תעבור במתכונתה, וגם אף חרדי לא יגויס בעל כורחו. וגם אם יצליחו להעביר חוק, אנחנו נתגלגל, היא תהיה ערכה, יצליחו להעביר איזה חוק דרדלה.
מי אמר לך
שהיא ערכה? כנראה שגורלנו נגזר, אף פעם לא לשים על השולחן פתרון סופי של חוק גיוס. גם בחוק טל חשבו, אגב, שזה פתרון שיחזיק מעמד לאורך שנים, ובגץ פסל אותו. יעבירו משהו, בגץ יפסול שוב, וגם אם תעביר פסקת התגברות, הוא יכול לפסול אותה. הרי אם אנחנו נחשוב רגע בעיניים של שופטי בגץ, והכל היום פוליטי, אפשר להתעלם מזה. כשהם מחפשים משהו לייחס בו. עכשיו, תעביר פסקת התגברות. אם הם רוצים, נגיד, לבטל את הסעיף של פסקת התגברות, הם לא יכולים לייחל סוגיה יותר נפיצה וטובה בשבילה מאשר העניין של גיוס חרדים. שבעניין הזה, 70% מהאוכלוסייה הישראלית תזדהה איתם. הם יפסלו את זה. הם יגידו, זה לא חוקתי.
רגע, אבל היה אחד כזה כבר בחוק הבשר, שדיברנו על זה כמה פעמים, ומי שהגה את הרעיון היה אהרון ברק, פה יהיה להם הרבה יותר קשה להתמודד עם פסקת התגברות ספציפית, מאשר עם הרעיון הזה שכנסת יכולה לבטל.
גם כשיש לך פסקת התגברות, זה תמיד שאלה של מידתיות. ושם הייתה מידתיות שאתה אוסר את החזיר, יש שם מאכלות אחרים, והייתה איזושהי מידתיות שאתה משמר מצב, אבל כאן, בחוק הגיוס, הם יגידו שאין מידתיות. והחוק הזה, כפי שהוא עבר, עם חוק לימוד תורה, יהיה לצידו, לא יהיה לצידו, הוא לא רק שהוא לא מרפא את הפגם של השוויון, אלא הוא אפילו מעצים אותו, והם יפסלו את החוק, ואז מה תעשה? והם יגידו, הנה, נפלה לידינו ההזדמנות, כמו שהם פסלו את חוק דרי. נפלה לידינו ההזדמנות, היה להם נוח ללכת על הקטע של דרי, שכביכול הם לא מחזירים עבריין לשלוחן הממשלה, איך שהם יציגו את זה, אז גם עכשיו הם יציגו את זה ככה, והציבור יזדהה איתם. ושוב יגידו, ביבי נכנע לחרדים, וכל הרפורמה הזאת צבועה בעיניים חרדיות.
אז מה אתה
אומר? ושם אנחנו הולכים.
נכון, אז אתה כבר הולך שתי צעדים קדימה, שיעבור חוק, ובגץ יפסול אותו בגלל מידתיות, וכל הסיסמאות שהם בחרו לעצמם. אבל אתה מאמין שנתניהו צריך להעביר חוק מול ה... הרי מה ששבר...
זה תלוי בחרדים. זה תלוי רק בחרדים. זאת אומרת, אם הם יתעקשו להעביר, זה יעבור.
למה? כי פה בניגוד לזה, לוין ורוטמן לא יכולים להפיל אותה ממשלה, אבל אנחנו כן יכולים, זאת אומרת, יהיו לו כאן שני אקדחים מול הראש, אקדח אחד של הסרבנות וכל המהומות ברחובות, ואקדח שני של החרדים שיגידו לו, בלי זה לא יהיה...
כן, וגם מה שיקרה בינינו, שאנחנו נצטרך להעביר עכשיו חוק, שהוא פחות טוב ממה שהיינו יכולים להעביר בחודש הראשון של הקדנציה, אתה יודע, ונשאל גם את זה את מיר פורוש, בגלל שאם היינו מיד אחרי הבחירות, כמו שבן גביר הריץ את החוקים שלו, ודרי ניסה להריץ את חוק דרי, אבל אז הם יכלו להעביר כמעט מה שהם רצו. מה בגץ עשה עם זה אחר כך, זו עוד שאלה. ועכשיו אנחנו לא נוכל להעביר את זה, בגלל שעם הלחץ הציבורי, ביבי כל הזמן ירצה להתפשר, אבל אולי זה לטובה, אתה יודע מה, לפעמים אנחנו תפסת מרובה לא תפסת, ואולי חוק מידתי עם פסקת התגברות כן יחזיק מעמד בבגץ, אני בספק.
כן,
אבל זה הסיכוי
איך. השאלה היחידה היא, אבי, האם מול האקדח של הסרבנות יהיה גם אקדח חרדי, כי אני שומע קולות קצת שונים. אנחנו תכף נראיין את מיר פורש, ואני מרשה לעצמי להמר שהוא יהיה דווקא עקבי בזה, שאם לא, אז אין לנו מה לעשות בממשלה הזאת. אבל אני שומע חכים חרדים, ככה מדברים בשיחות מסדרון, ואומרים, טוב, נחכה לחוק התקציב, כי אם לא, הממשלה נופלת, ואחר כך יגידו, מה, יש, נתניהו לא יכול, אז בואו נבקש אורכה מבגץ. אתה זוכר שראינו פה לפני שבוע את טלי גוטליב, אתה זוכר מה שהיא אמרה, צריך לפנות כן. לבגץ, ולבקש איזה שנתיים הערכה.
והיא אמרה שהיא מבחינתה בכלל, אני חושב היא אמרה, היא לא נוח לה להצביע, והנה עוד פעם הקולות האלה מהליכוד, אתה מבין, אתה הולך איתם על הכל, ואז אומרים לך, לא נוח לנו, ומה שהכי חשוב לחרדים. תגיד לי, מה המסקנה שאי אפשר לסמוך על הליכוד? הרי אין ספק שבני גנץ למשל היה מעביר את זה ברגע. ראית שבמתווה הנשיא, כשאמרו להם, תרדו מהרפורמה המשפטית, הדבר הראשון שהסכימו למכור זה העניין של הגיוס, והשמאל אמר שהוא מקבל את זה. למצוא פתרון שיוריד את זה את הנושא מסדר היום. ולכולם ברור מה הפתרון, אחרי גם בני גנץ היה בממשלה שעמדה להעביר אז את החוק, זו לא הייתה הבעיה של חוק הגיוס. אז מה המסקנה שאי אפשר לסמוך על הליכוד בעניין הזה?
תראה, המסקנה היא שאי אפשר לסמוך על הליכוד, אבל גם אי אפשר לסמוך על השמאל, כי ראינו איזה חוק לפיד ובנט העבירו בשעתם, וראינו גם את מתווה גנץ, שעכשיו הוא מוסיף עליו גם, יעדים, הוא עושה פליק פלק לאחור, מוסיף פה גם יעדים וסנקציות והכל. אי אפשר לסמוך לא על הליכוד ולא על השמאל, ואתה יודע מה, אני אוסיף עוד משפט קצת אפיקורסי כרגלי, אני לא כל כך בטוח, אבי, שאפשר לסמוך על המפלגות החרדיות, כי יש, שם כמה קווים בעניין הזה. יש את הקו הקיצוני, ואני מניח שתכף נשמע אותו מהשר פורוש, אבל יש קולות מתונים אחרים, אני שומע שגם בשס לא רוצים להתאבד על זה כל כך, כי אתה יודע, צריך לחכות שיהיה חוק דרי 2, שירצו לחזור לממשלה, שיאפשרו את זה, ואני שומע שהם גם אופטימיים לגבי השיחות בבית הנשיא, שבמסגרתם דרי יחזור לממשלה. אני לא כל כך בטוח שיהיה פה קו חרדי אחיד בנושא הזה, בפרט שהחבר יושבים ליד השולחן, וכמו שאמרנו, אוכלים בפה מלא.
אני פחות אופטימי ביחס לסיפור של הנשיא, אבל אם באמת דרי חושב שאפשר להגיע להבנות בבית הנשיא, וכנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר, אז יכול להיות ששווה לחכות עם הגיוס, כי אין ספק שאם יהיו איזשהן הבנות, אז יהיה הרבה, תהיה קרקע פוריה להגיע לאיזשהו פתרון, יחסית סביר שלא יקפיץ את כולם בנושא הזה של גיוס החרדים, וכשאתה תגיע להבנות, כשהעניין של הרפורמה תלוי באוויר, לא להבנות, תלך על חקיקה כזאת, אתה אשר מפנה את האש עליך, אבל מה אני אקריך, יעקב, זה באמת, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על פוליטיקאים ומה מסור לגדולי התורה. כאן השאלה, גם איך ללכת חוקית, מבחינת להעברת החוק בכנסת, וגם מה תהיה המשמעות הציבורית, זו שאלה שצריך, יהיו שואלים אותך כזאת שאלה בחיים האישיים, היית אומר, אני צריך להתייעץ עם גודל. אז זו שאלה שבאמת צריכה תצטרך להיות לפתחם של גדולי ישראל. טוב שהאחראי היא לא בידיים של אנשים כמונו, וגם לא בידיים של פוליטיקאים. צריך כאן איזושהי ראייה למרחוק כדי להכריע מה לעשות.
נכון, אבל צריך לזכור שיש לנו שלוש מועצות גדולי תורה, ויש לנו מועצת של ש"ס חזקה היום, יש לנו מועצת של אגודה, ויש לנו מועצת
מאוד חזקה של ש"ס, אבל אתה הערת בשבוע שעבר, שהיא לא בהכרח תהיה חזקה, כן, חזקה לצד השני, כי יש שם חבר'ה שהיו בצד המיליטנטי בנושא הגיוס, בצד השמרני, בוא נגיד, בנושא הגיוס.
בוא נגיד ככה,
מיליטנטי, מילה פחות מתאימה.
אם אנחנו יודעים, בוא נאמר ככה, אם אנחנו יודעים בוודאות שהרפורמה לא תעבור, ואם ההשערה שלך ושלי היא שמסיחות בבית הנשיא לא יוצא שום דבר, אני רואה כל פעם שיש איזה אידיאל התקדמות, מיד יוצאת הכחשה מהמחנה הממלכתי, אז בנושא החוק הגיעו את המצב הרבה יותר מאורפל, כי מצד אחד לחץ אדיר של הרחוב, מצד שני לחץ אדיר של החרדים, ובאמצע נמצא נתניהו, שאתה יודע מה כושר ההישרדות שלו כבר 17 שנה? אתה יודע מה כושר?
לגלגל עליו ולדחות.
בדיוק, שרידות, זהו, אלוף בזה.
אבל לפעמים הוא מגיע, לצומת, שאתה חייב לבחור איזשהו צד. יש לך בגץ.
הוא הגיע לצומת כזאת, אבי, ב-2012, שהיה חוק הגיוס מול המילואים ניקים, הוא ניסה להתחמק, בסוף זה הגיע להפלת הממשלה. אז לא תמיד, גם בצומת הוא לא תמיד בוחר את הדרך. אבל בוא נראה, נתפלל, איך אומרים, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. מי איתנו אחרי הפרסומות?
מאיר פרוש, לא חסר על מה לדבר איתו, גם על הנושא של הגיוס שהזכרת, ובעיקר, לא יודע אם בעיקר, וגם על הנושא הזה של מירון, שמאוד מעניין את המאזינים שלנו, אם יוכלו השנה לעלות בביטחה לקבר, על הכל נדבר איתו אחרי הפרסומות.
שערו עמנו.
אנחנו נאמר שלום וערב טוב לשר ירושלים, המסורת, השר הממונה על מירון, מאיר פרוש, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום וברכה לך, שר פורש, אתה אחרי כפי שאבי ציין על מגוון נושאים, על האחרון שבהם אנחנו נדבר בסוף, אבל לפני כן כמובן ההפגנה בירושלים. ההפגנה הזאת היא הפגנה מאוד מאוד מעניינת, כי זו פעם ראשונה שחברים בממשלה משתתפים, שהיא בעצם הפגנה נגד הממשלה. יש לנו כאן בערך את השר לוין מול רוטמן, למעשה נגד ראש הממשלה שהקפיא את הרפורמה, ואנחנו רוצים לשאול, השר פורוש, באיזה צד אתה נמצא, של להקפיא את הרפורמה או להמשיך איתה?
בוא, זה לא נכון לומר שאני לא רוצה שתהיה הידברות. וגם אלה שיזמו את החקיקה לרפורמה, גם אמרו כל הזמן שהם רוצים שיבואו להידבר איתם. אבל הצד השני לא רצה לדבר, והוא העדיף לגייס את הציבור שלו ולערוך הפגנות, וזה הגיע לקראת מתח נוראי. אבל כמעט זה השלימו את כל המלאכות, אף אחד לא חשב ללכת עם כמות שהוא ולציים את הכל. חיכו להידברות. אז יש הידברות, זה חשוב שיש הידברות. אבל האם ההידברות הזו מותר לה שהיא תפסיק בסוף את ההליך של החקיקה? ממש משום אופן לא.
אבל אנחנו שומעים...
אני ממש מאוד בעד הסיום של החקיקה. עכשיו, ודאי שטוב להגיע להידברות. אני לא רוצה שההידברות תעקר את מה שאנחנו רוצים לתקן במסגרת החקיקה הזו.
אבל זה נראה שנתניהו יעשה הכל כדי למסמס את האירוע. הקולות שאנחנו שומעים מבית הנשיא, רק להרחיב, אנחנו בבוקר שמענו ידיעה שבבית הנשיא הציבו דדליין, ואז בבית הנשיא הכחישו, כחול לבן אמרו כן, צריך להגיע להתכנס לאיזה לוח זמנים, ומי ישר שלח את דובריו להבהיר שאין דדליין וצריך לנהל לה את זה ברוגע, נתניהו. ככה זה נראה.
אז הוא צודק, מה, אתה רוצה בלחץ? מי שרוצה להתחיל להפגין עם תחילת קיום המושב של הקיץ בכנסת, רוצה שיגמרו עד להתחיל להפגין.
מה הדדליין הגיוני שלך? הרי אפשר לסחוב את הסיפור.
אני לא יודע לדבר על דדליין. אני אומר שצריכים לשבת וצריכים לנסות להגיע להידברות. אבל כשלא תהיה אפשרות, אז צריכים להמשיך.
אתה מאמין שהצד השני רוצה הידברות? הרי אנחנו רואים את התנאים שלהם. אלה תנאים של אין פסקת התגברות, אין רוב בוועדה למינוי שופטים, הם מפחדים מהקהל שלהם, זה נראה כמו
משחק. אני לא יודע לומר לך שאני מכיר בעל פה את התנאים של הצד השני, אבל אני בא להגיד שאני רוצה להידבר, לא רוצה למצוא שאני לא רוצה להידבר. עכשיו, אם יישבו פעם ופעמיים שלוש ורואים שסתם יושבים, וחוץ מלאכול בורקס, הוא גם אומר את זה לא, אז לא מועילים בשום דבר, אז אין מה לעשות, אבל צריך לומר, אנחנו רוצים להידבר. כי זה נכון, אף אחד לא רוצה לצאת למלחמות סתם.
יש תחושה אולי שאתה נוקט ככה בקו מתון יחסית, כי אתה מבין את הברוך שאליו נקלענו?
מתון?
אני חושב, כי אתה בניגוד למפגינים, בניגוד למפגינים שאליהם גם נגיע, שיעמדו הערב ויגידו שהם רוצים עכשיו את הרפורמה, אתה אומר צריך לתת זמן. אתה בעצם נוקט כבית הלל, כשיטת נתניהו.
כשתראיין את יריב לוין, יגיד לך, אני רוצה עכשיו את הרפורמה, גם אני אגיד לך, אני רוצה עכשיו. עכשיו זה בין כחול עכשיו, מכיוון שיש עוד שבוע עד לתקנות הכנסת. אז זה לא עכשיו. ודאי שצריכים להגיע למצב של לברר, אבל לבדוק עוד פעם, ולשבת עוד פעם, ולהחליט עוד פעם. עד שמחזים שיוצאים מחמה כי אין ברירה, צריך לנסות את הכל מה לעשות, וגם יריב לוין יגיד לך זה כך. מה, זה אותו נוסח.
אז על מה הפגנה בעצם?
כדי לומר שאם לא הפגנו בחודשיים הראשונים והצד השני הפגין וחושב שלצד שרוצה רפורמה אין ציבור, אז מתרגלים, לא שאלו אותם, אבל אני מסביר את זה ומפרש שזה המציאות. למה הייתה את התחושה שכאילו מי יודע מה שהולך לקרות פה, כולם צריכים לעשות סטופ ולא לעשות כלום? לא, יש ציבור גדול, הוא בחר ב-64 מנדטים והוא רוצה את הרפורמה.
בוא נדבר רגע על ההשלכות שיש מהרפורמה הזאת לגיוס, כי הרושם הוא שאתם כשבאתם ללוין בשעתו ואמרתם אנחנו רוצים להעביר בשבוע הראשון את חוק יסוד לימוד תורה, להעביר את פסקת ההתגברות יהודית לחוק הגיוס ואת חוק הגיוס, ואז זה היה עובר, כי היה ברור שגם על זה הלכו לבוחר, והנה אנחנו רואים עכשיו שאנחנו תקועים.
מתי אמרו לי להעביר למי שרוצים את זה בשבוע הראשון?
ככה אנחנו שומעים גם משס וגם מכיוון גורמים ביהדות התורה.
בחודש הראשון.
שבחודש הראשון, מיד עם הקמת הממשלה, לא לחכות.
כמו חוק הסמכויות של בן גביר, היו דברים שעברו בהתחלה.
טוב, אני יכול לומר שמאיר פורש אמר שכמו שיש את החוק של בן גביר, חוק של אריה דרעי, את החוק של פסקת ההתגברות, גם החוק של גיוס היה צריך להיות, זה נכון בהתחלה, אבל כתבנו גם בהסכם שזה לא יסתדר, ועכשיו זה לא משנה למה לא יסתדר. אז לנו היה חשוב שזה יהיה העיקר לקראת הזווה לתקציב, וזה מה שנעשה בהסכם.
אבל אנחנו שומעים עכשיו, ופה אני רוצה לשמוע את דעתך בבהירות יתר, הדדליין החדש שאתם הצבתם זה התקציב, אנחנו שומעים שגם בזה יכול להיות שלא יעמדו. השאלה שהיא, האם אתם תהפכו את הדדליין הזה...
אתה צריך לתעניין מי מה אומרים, מתי הם אומרים, איך הם אומרים, אין לי מושג, אתה מדבר את זה על דבר, איתי אף אחד לא שאל האם אפשר לדחוק את זה.
אז מהי עמדתך?
אני חושב שאם אני לא יודע מה הם רוצים לעשות, אז אנחנו צריכים לצאת מהקואליציה. השאלה מה הם אומרים, מישהו שמע מה הקואליציה מציעה לנו? אני לא שמעתי.
ואם יציעו לך, יגידו לך, בוא נחכה אחרי התקציב, כי אתה יודע, יש חודש מאי, יש הרבה לחצים, אתה באופן אישי תהיה מוכן לחכות אחרי התקציב.
אני אומר לך שעוד לא אמרו, אז אני צריך כבר להגיד מה אני אגיד.
אתה שומר את הקלפים צמוד לחזה?
לא. אתה חושב שאני צריך לומר את כל מה שאני חושב בתקיפות לומר, גם כשלא יציעו לי, אולי לא יציעו לי, לא יודע מה. אתמול ישבתי עם חברים מתוך אגודת ישראל, ואמרת להם, אם רוצים, אפשר להראות לנו שאפשר גם לקדם את החוק הזה.
אז אתה יודע מה, אני אשאל מזווית אחרת. איך זה שאתם חיכיתם עכשיו חודשיים ומשהו, ועדיין לא ניסחתם את פרטי ההצעה הכי חשובה ליהדות החרדית, שזה חוק הגיוס, בג"ץ כבר עומד בפתח, למה כשלוין אמר לכם, קודם נעביר, הרי לוין את מה שהוא רצה לנסח, ניסח לילה ולילה, הוא בא עם זה מוכן. אבל אם זה חיכיתם, למה לא אמרתם לו, אין בעיה, תדבר על מה שאתה רוצה, קודם ננסח את החוק שנוגע אלינו. כמו שעשה בן גביר עם חוק המשטרה, כמו שעשה דרי עם חוק דרי, כמו שעשו אחרים.
רק כאשר התיישבו ועשו חלוקת עבודה, אז אמרו שאת הנושא הזה של חוק הגיוס ירכז סמוטריץ', ובאו לנוסחה שהייתה מקובלת גם על הציבור החרדי, על החכים החרדים, והיה לנו את הסיפור של המאבק או היחסים האחורים שהיה בין סמוטריץ' לגלנט. אבל עדיין אני יודע שבמשרד הביטחון עבדו ועמלו על ניסוח.
ואנחנו נצאים ברגע הזה. הראו לכם אותו, הרי אתם לא משקיפים
בחוץ. אני ביקשתי כמה פעמים ולא הראו לנו אותו. לי לא הראו את זה, לא חושב שמישהו ראה את זה גם.
אתה אומר דבר מאוד מאוד מפתיע, זה החוק הכי קיומי ליהדות החרדית.
נכון.
אתם הפוטרופסים שלו, אפילו לא הראו לכם.
אמרתי לך שבעיניים עצומות אני אלך להצביע, אני ביקשתי בהחלט לראות את זה, לא כדי לפרסם, אלא כדי לראות האם יש שם סתם מילים שהן לא עוזרות לאף אחד, לא אפשר להוציא אותם. וזה מוצאים אותם הרבה פעמים את הניסוחים האלו.
הבעיה שאחרי שזה כבר יוצא ומתפרסם ומתגלגל, קשה מאוד להחזיר את זה לאחור.
אני חייב
לומר, אנחנו לא באים בטענות, תכף נבוא גם עם מחמאות. כן, בבקשה.
אני אמרתי את זה שבוע שבוע למשרד הביטחון, ביום חמישי, לפני שם, כבר אמרתי להם, אם אתם תצאו, הרי יהיה קשה לכם לחזור בכם, תנו לראות את הנוסח קודם. וגם הבאת את הבקשה הזו ללשכת שר הביטחון, אבל אני עדיין לא נהניתי, אז אני יכול לומר לך את מה שאני אמרתי. ושהקהל ישפוט, מה שצריך לעשות, קהל, מי שצריך לשפוט, לשפוט.
מי שצריך לשפוט זה מועצת גדולי התורה, אתם בקשר איתם בעניין הזה, אני שמעתי.
אוי, אתה אמרת עכשיו טוב, אבל כל הרעיונות שלך, שאתה רוצה עם החקים, הם מיותרים, כי מי שצריך לשפוט זה מועצת גדולי התורה.
לא, אבל אני שואל אם אתם עומדים איתם בקשר, כי אני שומע שכבוד קדושת הנור מביז'ניץ אמר למשל, שרוצה פסקת התגברות שיהיה בחוק הזה, את המסר הזה גם אתם קיבלתם.
אמר זה במועד זה לתורה, הוא אמר, במועד זה לתורה, ובהתאמניות אחרות, שוב, חזרה ואמר. אבל אני לא מוסמך לדבר בשם אדמור מביז'ניץ, אל תשאל אותי, גם אם אני אהיה מוסמך בשם אדמור אחד לדבר, אני לא אדבר ברדיו על זה.
אבל האם יכול להיות שאחד, שבמערכת השיקול יש מגדולי התורה, ובאמת, אתה יודע מה, זה שיקול כבד משקל, יעמוד גם הנושא הזה שעכשיו המפגינים ברחובות מנסים להסיט את כל האש, ראינו את זה גם בערב יום הזיכרון, לכיוון החרדים. וכאן נתניהו יציע, רק להשלים את השאלה, כאן נתניהו יציע לכם, יגיד בואו נחכה חודשיים, בינתיים ירגו גם, ירגו הרוחות.
אתה זורק לי זה כאילו שאני אהיה בצד של הכבד משקל, וזה אפשר
לדחות את... לא, יש צדדים לכאן ולכאן.
ואם אני הייתי אומר את הצד ש... שהמראיין שואל אותי עכשיו, אז אני הייתי כופר בעיקר,
אוקיי, בעיקר אני רוצה לשמוע תשובה, הדעה שלנו לא מעניינת, מעניינת הדעה שלך. האם זה יהיה אחד מהשיקולים שיובאו לפתחה של מועצת התורה?
אני לא רוצה לומר כן, כי אני חושב שצריכים לקבל את חוק הגיוס, כמו שיפתח עליו. אני לא רוצה לומר כן חלילה. אם מישהו רוצה להביא ממועצת התורה הסכמה, או אני לא יודע מה לומר לך, אז מה זה לא טובה? תבוא ותמר דבר שאני אמר לך, כן, אני מסכים לתחייה, למה שאני אסכים לתחייה?
אוקיי, אז האם...
מתי יבוא הרגע טוב לציבור החרדי?
יהיה דבר אחד שאתה ודאי תסכים איתי, שהעיתוי הזה של חוק הגיוס, איך שלא יהיה, ולא משנה מי השם, נפל במועד מאוד גרוע, כי מה שהם עכשיו מתכננים, אנחנו רואים את זה בשלטים, אין פיוס בלי גיוס, הם מתכננים פה מערכה קשה, שתכלול סרבנות, שתכלול את כל מה שבעצם הקפיא את הרפורמה. אתם מוכנים לקרב הקשה הזה? ואם אתם מוכנים, שאלה אם כל הקואליציה מוכנה לקרב הקשה הזה?
אתה שאלת אותי אם אני מוכן לחכות, אני לא רוצה לענות כן. ממש לא רוצה לענות כן, כי לנו יש הסכם, את ההסכם הזה צריך לכבד. מי שחושב שהוא לא יכול לכבד, שיבוא ויתייצב ויגיד, אני לא יכול לכבד. זה דרך אגב לא יהיה הדבר הראשון שהוא יגיד שהוא לא יכול לכבד, אבל הוא צובר לעצמו נקודות.
מה היה הדבר הראשון? כי עד עכשיו אמרו לנו שהכל מכובד. אולי מוסדות הפטור.
טוב, נו. בוא נמשיך הלאה.
כן, טוב, אני מתכונן להמשיך, אבל אני רוצה רק לסכם את הנושא של הגיוס. הערכה ריאלית שלך, ונניח לרגע את העמדות המובהקות, הערכה ריאלית שלך, ריאלית, החוק הזה יעבור עד מושב הקיץ, סוף מושב הקיץ?
יש לו את כל האפשרויות לעבור מושב הקיץ.
יש לו רוב בכנסת?
ממש יש לו את כל האפשרויות.
יש לו רוב בכנסת?
אם לא, אז בוא נדע שאי אפשר לעשות הסכמים קואליציוניים. אם הליכוד לא יכול לעמוד בזה, אז שיגיד שלא יכול. הרי אנחנו היינו מסע ומתן, והצענו נוסחאות יותר מכריעות לאיגון נושא הגיוס, ונתניהו אמר, כאילו דברים, אני לא מסוגל, אבל משהו חתם הוא מסוגל. עכשיו גם לזה הוא לא מסוגל, אז מה, אני יודע שהליכוד לא מסוגל.
אתה בעצם רומז לזה, אתה אומר, הרי זה לא סוד שיכולתם לקבל את זה גם מהצד השני, והלכתם עם הימין בגלל אין ספור שיקולים אחרים, אבל האם בכך גם אתם רומזים, רק להשלים את השאלה, אנחנו נותנים לענות, האם אתם רומזים בכך לנתניהו שיהיה לזה מחיר?
יופי, אמרת, אני לא רמזתי כזה דבר, אני לא חושב שהליכוד, שהאופוזיציה הזו, גם נניח אם יוצאת להחליק דברים, אולי הייתה נותן לנו חוק יסוד לומדית, לא ממש לא, אני גם לא חושב שהם נותנים לנו פסקת התגברות, כי הם לא רוצים פסקת התגברות לכל נושא. הדבר הזה שפסקת התגברות נכתב בינינו לבין הליכוד לפני 10 שנים, אז כחלון זה שמסמס לנו את העניין הזה, עכשיו יש יותר תקווה לדבר הזה, כך מהר האופוזיציה של היום נותנת לנו פסקת התגברות, נותנת לנו חוק יסוד לומדי תורה, אבל פה נדע גם שהליכוד, אם הוא לא ייתן לנו את זה, אז הוא גם לא יכול.
אתה שמעת על מתווה גנץ?
לא לרמוז, זה לא לרמוז שהאופוזיציה היא יותר טובה, הם יתנו יותר טוב. בוא לא נסחף, ואף פעם אסור להם לסחף. אנחנו לא, אי אפשר, זה היה, אני אמרתי לכם שצריך להיות מהשמאל, השמאל יותר טוב.
נכון, תגיד לי, אתה שמעת על מתווה גנץ, יש בו צדדים שאתה חושב שאפשר לדון עליהם, ואת זה הוא כן פרסם ברשות הרבים.
אני מכיר את המצווה שלו, הוא גם אמר את זה, אני חייב להזכיר לו, שבמצווה שהוא חתם עליו, לא היו יעדים בחוק. כמובן, עכשיו הוא בפוזיציה, אז הוא צריך להשחיל סכינים, והוא יהיה תקיף. אבל בהסכם שהוא חתם לפני 2.5 שנים, שם אין יעדים בחוק. תזכירו לו את זה.
יש לי שאלה ברמה הכללית, אתה אופטימי בנוגע לחוק הזה? כי אתה תמיד אדם ריאלי ולא מעורך אותנו, אתה אופטימי או שאנחנו הולכים כאן, ועברנו כבר תלאות רבות בחוק הזה, אנחנו הולכים כאן לעוד תלאות, שגם אם זה יעבור, זה ייפסל בבגץ, ולא תצליחו לעבור פסקת התגברות, אתה חושב שבקדנציה הזאת, בתחילת הקדנציה, תפתרו את זה או לא?
אני אופטימי לגבי ההבטחה הזו, שלא תשכח תורה מישראל, שלא יגייסו אותנו, לגבי זה אני אופטימי. עכשיו, כמובן שטוב להגן את זה בחוק, אבל לא יגייסו אותנו, שאף אחד לא יפחיד אותנו, שמגייסים אותנו, וזה אני אופטימי מאוד.
זה אני שותף לאופטימיות שלך, כי אני חושב, פה תרשה לי להביע דעתי האישית, שאין להם שום תוכנית לגייס אותנו, הם יודעים שהצבא לא בנוי לקלוט עשרות אלפי חרדים, מה שהם לוטשים את העיניים, מה שהם לוטשים את העיניים, זה בסך הכל התקציבים החרדים, להפסיק לישיבות, להפסיק לדעתים, הם רוצים לגייס אותנו, חבר כנסת, השר פרוש, כך נראה לך?
התייחסתי לשר גנץ, אני רוצה להזכיר לך, שהיה לנו ראש ממשלה בנט, והחליפי שלו היה יאיר לפיד, ויאיר לפיד היה 4 חודשים ראש ממשלה, ויושב-ראש ועדת חוץ וביטחון היה איש, יש עתיד, ואת חוק הגיוס הקודם לא קידמו, למה לא קידמו אותו? למה לא קידמו אותו? אז אני מבין שאף אחד לא מעוניין באמת לגייס את החרדים, אז אני אופטימי לזה שלא יגייסו, התורה לא תשקר בעזרת השם, אם אנחנו נרצה לשבת ללמוד, אנחנו נוכל ללמוד תמיד. מה יהיה עם החוק? עדיף שיהיה מעוגן.
בוא נלך עם האופטימיות הזאת, נעבור לנושא הבא, שאתה יודע, אנחנו הולכים במדרג מהאחריות שלך, אבל אולי הוא היום הראשון במעלה לקראת ל"ג בעומר, האם גם לגבי מירון, שבוע קצת יותר לפני ההדלקה, אתה אופטימי ואתה יכול לומר, תבואו, יהיה סדר, יהיה ארגון, תוכלו לעלות בביתך, לרדת, הכל יהיה בסדר.
קודם כל, הכל צריך סייעתא דשמיא, והרבה תפילות. אתה שואל את האם אנחנו עובדים, אני לא רוצה לומר קשה, כי קשה, אני אומר לך לקחת את התפקיד, לך הביתה, עובדים כמו שאומרים כמעט 24 שעות סביב השעון, כדי שהדבר הזה יצליח, כן, ויעלה לך זר ולא פיך, אני הייתי מציע לך, תעלה לשידור את מפקד המחוז הצפוני, את המפכ"ל, תעלה את גורמי המקצוע שעוקבים אחרי עבודה, אף אחד לא זוכר שעשרה ימים לפני ההילולה, איך שהמושב מירון נראה עם ההכנות לקראת ההילולה, אז בעזרת השם, אנחנו מקווים שאנחנו נעבור את ההילולה, לעיקר שכל התפילות יתקבלו, שכל אחד יחזור לביתו בשלום, ושבמירון כן. התפילות יתקבלו, ונוכל להתפלל ולשמוח.
כן, תגיד לי, מה נשתנה, מה המירון של תשפג עם השנים הקודמות, מה אתה כבר יכול להציג, שלא היה בשנים קודמות, ושנותן סיבה לאופטימיות? מה חדש השנה?
אם הפסימיות היא הייתה בדוחק שהיה, בסכנה שנוצרה, אז הרי אז היה מעט מאוד אירועים, הדלקות. והפעם זה פוזר לשלושה אתרים, זה גם בגג הציון, וגם במתחם בני עקיבא, וגם במתחם ההילולה המורחב למטה. כל הדברים האלה גורמים לכך שכמעט...
גם שנה שעברה, לא? גם שנה שעברה זה היה פיצול הדלקות או שערה.
אבל למטה לא היה.
שנה שעברה לא היה כלום. שנה שעברה היה רק על גג הציון, ולא נותן לעשות במתחם בני עקיבא, כי המשטרה פחדה להתקדם. אבל בהתאם להמלצות ועדת חקירה, ניצלנו את ההזדמנות, וימי לשבחו של שר הבינוי והשיכון שאחראי על המנהל, והצטרף לנו יותר מ-100 דונם, ומזה חוללנו מהפכה. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, אם היו טענות על החניונים, הם מאובזרים ומסודרים, אם היו טענות על דרכי הגישה, דרכי מילות, מדרך כהנים של 1.5 מטר ל-6 מטר דרך, שהיא גם יכולה לשמש כדרך מילות, יש כמה וכמה דברים שהם מאוד משמעותיים בהתכנסות של מאות אלפים. דרך אגב, אני חייב לומר, זה המבצע הכי גדול שהמשטרה אומרת שהיא עושה במהלך כל ימות השנה. וצריך לקוות שזה יעבור בשלום.
יש נקודת קשל אחת לדעתי שאתם צריכים לשים לב אליה. תראה, אתם הוצאתם בעצם את המשטרה מההר. נדמה לי שקבעו, ראיתי באחד הפרסומים, שיהיה רק סדרנים חרדים בתוך הקהל עצמו. אתה חושב שאנשים יכבדו אותם?
בוא לא נרגיז אף אחד. זו המלצה של ועדת החקירה הממלכתית, אז זה כבר קדוש לחלקים שיכולים להתעזב מזה שהוציאו את המשטרה. בוא לא תזכיר את זה, שוועדת החקירה אמרה, עדיף שיקחו את הסדרנים לקרב היהדות החרדית, וזה מה שעשינו.
אבל אתה נותן יותר מדי קרדיט אולי לציבור, כי בעצם הרי אין עיכוב מתי אתה עולה, יהיו אנשים, יהיה כל הזמן בו זמנית, יוכלו לשהות על ההר, כמה, 8,000, 5,000, סליחה, כמה יוכלו לשהות, תדע מה, אני אשאל אותך, כמה יוכלו לשהות על ההר בו זמנית? יש כמה מספרים שנזרקים.
בו זמנית 52,000,
כזה נחלק. ואז כל שעה צריכים לעזוב 8,000, כדי שיכנסו 8,000 חדשים.
עכשיו אנחנו יודעים גם בדיוק מתי
נשאר. לא, והשאלה רק להשלים, אתה סומך על האנשים שהם באמת התפנו? אנחנו יודעים מה זה אצלנו, אפילו התמרורים בכביש הם רק המלצה לפעמים.
א', שיהודי שבא לפלט רבשים, הוא יודע מה זה נקרא, מה דה לך סני לך וחלו תביד. הוא יודע מה זה נקרא, ואהבת לרחק כמוך. הוא יודע שרבשים ברוך הוא אמר שהשכינה לא הייתה נגלית לעם ישראל, אם היה חסר שם היה חד. הוא יודע כל הדברים שמחנכים אותנו, אתה עשית, התפללת. הקדוש ברוך הוא יעזור שהתפילות יתקבלו, אתה רוצה לרקוד, תרקוד קצת, אבל תן לעוד מישהו להיכנס. וזה יהיה, זה חלק מהסברה עכשיו, וזה יהיה גם באותו יום של ההילולה, וזה עובד לציבור שלנו. ציבור שבא להתפלל, רוצה גם שהשני. צריכים להזכיר לו, צריכים להעיר לו, צריכים לעודד אותו לכך, וזה מה שנעשה.
זאת אומרת, אם נסכם את הכל, המדינה נתנה את כל הכלים, אני מבין שיש גם תקציבים... הרבה יותר משנה שעברה, יש סדרנים חרדים.
לא הרבה יותר, לא הרבה יותר, ממש לא. לא הרבה יותר.
אבל זה אומר גם דבר אחר, שאם חלילה, בואו נתפלל כולנו, אם חלילה זה יקשל, לא יהיה הפעם את מי להאשים, לא את המשטרה, לא את משרד התחבורה, לא את המארגנים. הפעם זה מבחן עצמי. הפעם זה מבחן עצמי.
כן, אתה אומר בואו אליי בטענות, אם חלילה משהו יקרה.
החוק שלנו, יש את הסמכות, יש את האחריות. אבל בעזרת השם, בעזרת השם אנחנו מקווים שאתם תעבירו מסר לכל העם.
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לומר, ואני גם מעביר את המסר הזה. המבחן הזה, המבחן הזה הוא לא רק של פורש ודאץ', שאתם רק נציגים. המבחן הזה שהציבור שלנו, אם אנחנו יודעים לארגן את העניינים שלנו לבד, או שאנחנו זקוקים לעזרה מבחוץ, ואני מזכיר שבשנה שעברה היה הרב בידרמן שארגן בבית שמש 20,000 איש, לא היה שום צורך במשטרה, אבל הכל כי הייתה משמעת עצמית. אז מירון, אני אומר, ובזאת נסכם את הרעיון הזה, מירון עם מבחן, עם המבחן העצמי הכי גדול של הציבור החרדי.
ואני יוסיף, את יודע, אנחנו לא יודעים מה יהיה אחר כך, נקווה שנוכל להמשיך לפרגן, ואת הרעיון פתחנו בשאלות קשות, אבל זה שלקחת על עצמך לא רק את הסמכות לחלק את הכרטיסים לעולים עם הרחבים, אלא גם את האחריות, על כך אפשר לומר שפה זה דבר שאתה לא רואה כל יום אצלנו, בטח לא במקומות כאלו שכולם מבינים לאן הם נכנסים. שיהיה בהצלחה.
תודה רבה לך,
השר
פרוש.
כל טוב.
פרסומות. חזרנו מהפרסומות, היה איתנו כאן קודם השר מאיר פרוש. יעקב, בוא לסיום ממה שסיימנו איתו, עם הסיפור של מירון. אתה עוקב אחרי הרבה שנים, אני זוכר את התורים שלך שהיית עולה עם יוסי שווינגר, רגע לפני ההדלקה להר. יש לך תחושה שהפעם זה יסתיים בשלום? זאת אומרת, לא רק שבטיחותית זה יעבור בשלום, כי זה גם שנה שעברה עבר, אבל גם שיוכלו לעלות להר באמת?
בוא נגיד ככה, אם שנים שעברו כל הצלחה הייתה הפתעה, אז השנה כל כישלון יהיה הפתעה, כי אתה יודע, היו שנים שידעת מרושן יד אחרית ומכוונת, ידעת שזקוקים למון סייעת הדשמה, ואתה יודע, לסייעת הדשמה צריך להיות זקוקים, כי לא תמיד מקבלים אותה, אין ערך מה שקרה שם לפני כמה שנים. הפעם יש את כל הכלים להצליח, אני עברתי בגדול על התוכנית שם, מתחמים שונים, הדלקות שונות, כרטיסים, כל הדברים האלה, גם תחבורה עובדים קשה, ויש אנשים שאכפת להם ממירון שנמצאים שם, אז יש את כל הכלים להצליח, אבל אתה יודע איך אמר לנו שר פור, שכל עניין של סייעת הדשמיה, בוא נחכה ונראה, אני לא רוצה לפתוח פה לסטן, יכולה להיות גם איזה מתיחות ביטחונית, אנחנו חיים פה הרי על הרגש,
בוא נזכיר שעד לרגע הזה, זה עבר הרבה טלטלות בדרך, והיה מכתב שפורוש שם, והיה חשש שגם הפעם לא יהיה אחראי, וראינו את נתניהו אז נאלץ להתערב, ודרי אמר מה, עד שיצאתי מוועדת חקירה, עכשיו אתם רוצים להפיל עליי את זה, זאת אומרת, גם לזה שיש, גם אחרי שנתיים, כשיש כתובת שאפשר לפנות אליה, גם זה ממש לא דבר מובן מאליו. כי המצב הטבעי של השנה, אם היית נותן את זה להתגלגל בלי התערבות, אז גם עכשיו היינו בבלגן אחד גדול רגע לפני, בלי כתובת.
כן, ואני רוצה לומר לך, אבי, שנתניהו עשה פה את מה שהוא לא עשה בחוק הגיוס, גם על זה דיברנו בעריכות עם השר פרוש. פה הוא נתן סמכויות ונתן תקציבים, והראה שזה אכפת לו. עכשיו יכול להיות שהראה שזה אכפת לו, כי זה נראה לו שזה יותר חשוב מאשר חוק הגיוס, שהחכים החרדים הם מושכים את הרגליים, ובמירון הם אמרו לו ברחל ביתך הקטנה, כמו שאתה אמרת אבי לפני רגע, שפורוש שם לו אקדח על השולחן ואמר לו, אם לא, אני מתפטר, והכל יהיה עליך. אז נתניהו הבין שיש דברים שהוא יכול לעשות, ולגבי חוק הגיוס, אני לא רואה את הנחישות שאנחנו רואים במירון, אני לא רואה אותה כל כך בחוק הגיוס, כי בינינו עם כל ההכחשות והכל, אנחנו הרי יודעים, שמדברים כבר להעביר את זה לאחר התקציב, ואחרי התקציב ידברו על זה שיש הפגנות, אתה הרי מכיר את נתניהו, הוא לא עומד נגד, לא עומד נכל, אבל בוא נקווה לטוב, ונראה שהעסק יעבוד.
תשמע, זה כמו שהמרגלים אמרו, נפלה אם אתה מפגינים, נפלה עליהם אם אתה מפגינים, אין מה לומר, אתה רואה גם אצל חברי הכנסת שלנו, כשאתה מדבר איתם על חוק הגיוס, אומרים לך, תשמע, יהיו הפגנות, זה עובר להם בראש. בכל חדוות הניצחון והביטחון בהצלחה נמוגה. אבל בוא נראה, פרוש אמר שאופטימי, נהיה אופטימיים לפחות עד אחרי ל"ג בעומר, ונאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לפסח בגד באולפן בני ברק, נהייתי כאן מתל אביב, יעקב עטה באולפן ירושלים.
כן, אבל שיר, אנחנו גם בווקאלי,
שיר ווקאלי, כן.
יש לך משהו שמתאים למירון?
כן, פסח הביא לנו איזשהו רעיון על בר יוחאי, במנגינה של ידידים שאני מודה שאני לא הכרתי, אבל זה לא אומר הרבה. נשמע, אנחנו מקדימים בשבוע, גם שבוע הבא נשים איזה שיר על מירון. שבת שלום.
שבת שלום.
בר יויכו ינמשכתו ואשליכו שימצו סוי מייך ואילכו בר יויכו איחוי נמשכתו אשריכו. שמס וסוי מייך ואיריכו. אוי בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. אוי שמס וסוי מייך ואיריכו. אוי בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. שמס וסוי מייך ואיריכו. אוי בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. אוי שמס וסוי מייך ואיריכו. אוי בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. שמס וסוי מייך ואיריכו. בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. שמס וסוי מייך ואיריכו. בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. שמס וסוי מייך ואיריכו. בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. שמס וסוי מייך ואיריכו. בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. שמס וסוי מייך ואיריכו. אוי בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. אוי שמס וסוי מייך ואיריכו. אוי בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. שמס וסוי מייך ואיריכו. אוי בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. אוי שמס וסוי מייך ואיריכו. אוי בל יו איחוי נמשכתו אשריכו. שמס